מה ההבדל בין צפון קוריאה לדרום קוריאה? או בין מזרח גרמניה למערב גרמניה? או בין צפון אמריקה לדרום אמריקה? יוני סבן ישב בזמן הקורונה ותרגם את הספר המפורסם מדוע אומות נכשלות, או Why Nation Fail. ובשיחה הזו הזמנתי אותו בשביל לדבר על התרגום שלו, שמנסה להעניק לנו תשובות מדוע יש אומות מסוימות שמצליחות ואומות מסוימות שנכשלות באופן חריף. ובאמת אני מאמין שמי שיאזין לפרק התומו יקבל את אותם משקפיים שעוזרות להבין איך הופכים אומה כושלת לאומה מוצלחת, ואיך אפשר להרוס אומה מוצלחת ולהפוך אותה לאומה כושלת. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יוני.
אלן.
הזמנתי אותך היום בשביל שנוכל לדבר על Why Nations Fail, שזה ספר שכתבו אסמגולו ורובינסון, שבעצם מנסה לנתח מדוע חלק מהאומות מצליחות, חלק מהאומות האחרות כושלות, או מדוע לפעמים אומות מסוימות שנפרדו לשני חלקים, כמו קוריאה וכמו גרמניה, שנפרדו לצפון ודרום ולמזרח ומערב, חלק מהם פשוט נהיה חברה כושלת וענייה ורעבה, וחלק מהם נהיו חברות מצליחות ומשגשגות. והוא עושה מסע בינלאומי בשביל לנסות להבין מדוע דרום אמריקה, לדוגמה כל כך ענייה, בעוד צפון אמריקה כל כך עשירה, הוא מנסה לענות לשאלה הזאת, וזאת שאלה שכבר הרבה ניסו לענות ולגעת בה, וביניהם ישנו את ג'רלד דיימונד עם רובים, חיידקים ופלדה, שמנסה לתת תשובה אחרת, ואני חושב שאולי באמת כדאי שנתחיל בתשובה הידועה יותר של דיימונד, בשביל לנסות להבין את השאלה הזאת, ומשם ניגש לתשובה של הספר שהבאת בפנינו היום, בשביל שנוכל לדבר עליו.
נכון, אז ג'רלד דיימונד הוא בעצם ביולוג אבולוציוני, שחקר ציפורים איפשהו בדרום מזרח אסיה, והוא שאל שאלה מאוד מאוד מעניינת, הוא שאל, למה ספרדים בסוף המאה ה-15 הגיעו למקסיקו ולא הפוך, ולא בני העם אינקה או בני המאיה במקרה הזה הגיעו לספרד וכבשו אותה.
כן, ועל זה דיברנו בפרק שעשינו על ניצחון המערב שכתב ויקטור דיוויד הנסון עם יגיל הנקין. אז מי שרוצה לנסות קצת לעשות הקדמה לפרק שלנו, אז יכול להקשיב לפרק עם יגיל הנקין. אני יודע שהסאונד שם הוא לא מצלח, הייתה לנו שם איזה טעות, אבל זה פרק כן מוצלח.
ויקטור דיוויד הנסון נותן גם כן את התשובה שלו, אבל ג'רלד דיימונד בעצם התחיל באיזושהי תיאוריה שמציגה בעצם את ההבדלים בין התפתחות המערב, התפתחות מה שאנחנו מכירים היום כאירופה המערבית, לעומת אזורים אחרים גיאוגרפיים, בעיקר לטין אמריקה. ושם הוא שואל את השאלה באמת, מדוע הספרדים הגיעו? כאשר השאלה תומנת בחובה איזשהו בסיס הבנתי מאוד מאוד ברור, שספרד הצליחה להגיע ולכבוש את בני המאיה בצורה כל כך מהירה, בזכות ההתפתחויות החברתיות, הכלכליות, הטכנולוגיות.
כלומר, ניצחון צבאי מדגים באיזשהו מקום הצלחה של חברה, או הצלחה של טכנולוגיה, או הצלחה של צבא, או הצלחה של יכולת לשתף פעולה במספרים גדולים, שזה בסוף מה שעושים במלחמה, משתפים פעולה במספרים גדולים.
נכון, אבל לא היינו צריכים את הכיבוש של ספרד בשביל לראות שספרד במאה ה-15 הייתה הרבה הרבה יותר מתקדמת מהציביליזציה של בני המאיה, כן? זה די ברור למי שחי באותה תקופה בכל אופן. עכשיו, הבסיס הזה בעצם אומר, הוא מציג שאלה מאוד פשוטה, למה? כי לפני, נגיד במהפכה החקלאית, לפני 11,000 שנים, האנושות התחילה מאותה נקודת פתיחה, כולם היו צעדים לקטים, כולם הסתובבו ביערות, כתפו פירות, צדו בשר צייד, וככה הם בעצם הציביליזציות התחילו להתפתח. אבל קרה משהו לפני כמה אלפי שנים, שאירופה פתאום קיבלה בוסט מאוד מאוד רציני, שהצליחה לפתח מוסדות, חברה, כלכלה, טכנולוגיה, צבא, ובני המאיה נשארו אותו דבר. נשארו עדיין סוג של חצי צעדים לקטים, חצי חקלאים. מה קרה? איפה הם הלכו לאיבוד?
אז יש תשובה של דיימונד, שזאת התשובה הגיאוגרפית. זאת אומרת, במקום שבו אפשר לשמור את המזון לטווח ארוך, זה מעודד חיסכון. לדוגמה, במקומות שבהם יש שחיטה, אז אפשר לשמור את המזון. כולנו מכירים את הסיפור על יוסף הצדיק, שמגיע למלך פרעה ואומר לו, פשוט תחסוך מהשבע שנים הרעות, מהשבע שנים הטובות לשבע שנים הרעות. אבל מה לעשות, כשאתה חי בחברה של תפוחי אדמה, שזאת החברה של דרום אמריקה, שאין בה עורב שאפשר לשמור, ואין בה חיטה שאפשר לשמור, אז אתה נגזר עליך להיות חברה ענייה שחיה מהיד לפה, כי אתה תמיד אוכל אוכל טרי, ואתה לא אוכל את האוכל של שנה שעברה, כמו בעצם הברכה שנאמרה בספר דברים, וכתובה בכל מטבחי צהל, ישן מפני חדש תוציאו, ואכלתם ישן נושן. הברכה שניתנת לעם ישראל, כשאם אנחנו נתנהג כמו שצריך ונעשה את מה שהשם רוצה מאיתנו, זה שאנחנו נאכל את הישן ולא נאכל את החדש. לאכול חדש ולאכול תפוח אדמה חדשים, זה סימן לעוני.
נכון, אבל יש פה באמירה הזאת משהו יותר עמוק. זה הזנים והמינים שהיו זמינים באירופה, במזרח התיכון ואחרי זה הגיעו לאירופה, לעומת הזנים הזמינים שהיו זמינים בדרום אמריקה.
זה מה שדיימן אומר, שההבדל בין לבין, ולא ההבדל אם אפשר לחסוך או לא אפשר לחסוך, אלא זה השוני הגיאוגרפי שמכתיב שוני ביולוגי של הצמחים שגדלים באותו מקום, הוא מה שיוצר את ההבדל. זאת אומרת שאם תביא לאותם דרום אמריקאים את החיטה ותגיד להם, הנה זאת חיטה, תגגלו איך מגדלים אותה, אז הם יצליחו פשוט לגדל חיטה ולהיות אומה עשירה, אם באמת זה ההבדל. אם באמת דיימון צודק, אז הבאת החיטה לדרום אמריקה ולכל אותן חברות שבהם לא היה עד עכשיו מזון שאפשר לשמור אותו לטווח רחוק, הוא ההבדל והוא מה שמאפשר, יאפשר בעצם לארצות דרום אמריקה להיות החברות המשגשגות שהם לא.
נכון, אז עודף המזון באמת הוא גורם חשוב, אבל יש גורם נוסף וצריך לעשות צדק גם עם דיימון, וזה התיאוריה שלו מזרח מערב. מה זה אומר? או מזרח מערב, צפון דרום. זה אומר שבעצם כשאנחנו מסתכלים על יבשת אירופה, היא יבשת היחידה שפרוסה ממזרח למערב, בעוד שאמריקה ואפריקה פרוסות מצפון לדרום. מה זה משנה לנו? זה מאפשר בעצם להרבה מאוד דברים, ואנחנו רואים מה זה הדברים האלה, לנוע ממזרח לכיוון מערב, כן? בגלל שהאקלים על קווי האורך הם דומים, ואז יש לנו הרבה מאוד מינים, כמו אורז, כמו חיטה, שנעים מערבות אסיה, מסין, כל הדרך עד הקצה שזה ספרד, הספרד זה בעצם אסי. לא רק מינים של אוכל, גם חיידקים למשל. אנחנו רואים היום את הקורונה, שגם כן התחילה מהמזרח, והגיע כל הדרך עד המערב. כך גם במגפה השחורה במאה ה-14, ובהרבה מאוד מינים, הנייר, אבק השריפה, הרבה מאוד המצאות, הרבה מאוד חידושים ושיטות, שעברו מהמזרח, הגיעו כל הדרך עד המערב.
נגיד שמישהו מייצר מעיל טוב בצרפת, אז גם בגרמניה צריכים בדיוק אותו מעיל טוב, אבל אם מישהו מייצר מעיל טוב בדרום צ'ילה, אז בצפון צ'ילה, אם לא השמרים, אפשר להגיד יותר נכון, במקומות כמו ברזיל, אז כבר לא צריך את אותו מעיל טוב. זאת אומרת, המעיל שאותו אחד שמייצר בדרום צ'ילה, יכול לשמש רק את תושבי דרום צ'ילה, או אולי קצת דרום ארגנטינה, אבל הוא לא יכול לשמש ציבורים גדולים שדומים לו. זאת אומרת, מה שאתה בעצם מנסה לומר, זה שהדמיון ביבשת אירופה, בין האקלים ובין המינים, בין עם אחד לעם אחר, מאפשר בעצם את אותו שוק גדול למוצרים, שוק גדול לרעיונות, שוק גדול לסחורות, ואת האפשרות גם לנוע ממקום למקום. האמת יש עוד הסבר, שמציע פרופסור תומס סואל, בין ההתפתחות האדירה של אירופה, לבין ההתפתחות העלובה של אפריקה, אז והיום, וזה קו החוף. זאת אומרת, אפילו שאירופה קטנה בערך פי 5 מאפריקה, יש לה קו חוף שהוא גדול פי 2 מאשר הקו חוף של אפריקה. אם תשימו לב, סתם לקו חוף המפוטל של איטליה, קו החוף המפוטל של יוון, שלא נדבר על האיים של יוון, שזה גם מוסיף עוד קו חוף. שנדבר על הנערות העמוקים שיש ביבשת אירופה, אם אנחנו מדברים על הדנובה ועל הריין ועל כל הנערות האלה, מי שנסע אי פעם באירופה עם מכונית או עם רכבת, מבין שזה נערות כל כך עמוקים שגם ספינות מסחר מודרניות יכולות לשוט בהם בבטחה, בלי לתקל בסרטונים, ואין שום נקודה בכל יבשת אירופה שרחוקה יותר מ-400 קילומטר מאיזשהו נהר מרכזי או קו חוף. לעומת זאת באפריקה, אין כמעט שום מקום שלא מרוחק מעל 400 קילומטר. זאת אומרת, יש לנו רצועת חוף צרה, ששם גם האימפריאליסטים שלטו, והאמת היא שם עדיין הערים המרכזיות עד היום. ומקומות כמו קונגו, שהם נמצאים בלב היבשת, ואין שום נהר מרכזי שמגיע אליהם, לא יכול להגיע אליהם מסחר בינלאומי, כי 99% במסחר הבינלאומי מגיע בספינות, ורק אחוז מאוד קטן מגיע במטוסים. אז זה משהו שפשוט לא מאפשר התפתחות תעשייתית.
נכון, אז יש לי איזושהי השגה קטנה, זאת אומרת באפריקה כן יש נערות גדולים, נער הקונגו ונער הניג'ר הם נערות מאוד גדולים שכן מאפשרים מסחר, אבל אנחנו רואים שהם התפתחו בצורה שונה. ופה אנחנו עוד פעם נופלים לתוך הפרדיגמה של דטרמיניזם גיאוגרפי של ג'רד דיימן. זאת אומרת, קל לנו נורא לחשוב על אירופה עם הרבה מאוד נערות והרבה מאוד קווי חוף ומינים וזנים שהיו זמינים, ולחשוב על דרום אמריקה כמדינות הרריות מאוד, שהמעבר בהם קשה ואין בהם נערות גדולים. אבל פה נכנסת התיאוריה של אסמגולו ורובינסון ב-Why Nation Fail, שבעצם נותן לנו פרדיגמה אחרת לגמרי להסתכל על העולם. וזה האפשרות שמדינה תשגשג או תיכשל, קשורה לא לגיאוגרפיה שלה, לא לתרבות שלה, לא לעצלות של התושבים שלה, לא לאיזושהי תיאוריות בורות, כן, שהרבה מאוד כלכלנים אומרים, כן, ברור שבזימבבואה האינפלציה עלתה ב-4,000 אחוזים, זה בגלל שנשיא זימבבואה לא ידע לתת, להכיל את הפרדיגמה הכלכלית הנכונה. אלא זה קשור לדבר אחד, יותר נכון לשני דברים, אבל לדבר אחד מרכזי, וזה אופי המוסדות הפוליטיים והכלכליים הנהוגים במדינה.
למה אתה מתכוון כשאתה אומר מוסדות? זה משהו שהרבה מדברים עליו בכלכלה, או אפילו בכלכלה אוסטרית, מדברים עליו השמרנים, הייק, זאת אומרת, זה קטע מאוד מאוד מרכזי, לפחות באיך שימין רואה כלכלה. כלכלה כעניין של תמריצים, כעניין של מוסדות, כעניין של הכל הוא עניין בעצם סובייקטיבי, ואין איזה ערך אובייקטיבי, ושוב, הבחירות שאתה עושה ובחירות שאני עושה, הן מאוד מאוד שונות בחיים, ומה זה בעצם מוסדות?
אז צריך באמת להגדיר מוסדות ולהגדיר את האופי שלהם. מוסדות הוא בעצם כל מבנה, כל נוהג, נורמה, חוק או תקנה, מנהג שנהוג במדינה, עשה ואל תעשה.
גם אם לא חוקקו אותו.
זאת אומרת, גם אם לא חוקקו אותו.
גם המשפחה היא מוסד.
בהחלט.
כי נהוג שהאבא מפנה את הזבל, ונהוג שלא בוגדים אחד בשני, ונהוג ש... זאת אומרת, זה לא צריך להיות חוק, מספיק שזה נהוג.
נכון. מספיק שזה נהוג, אבל כמובן המוסד מאפשר לנו לראות את האופי של הפעילות הפוליטית, ולאחר מכן גם הכלכלית בתוך המדינה. והסמגולו ורובינסון מביאים דוגמאות, אוקיי? או יותר נכון, שתי הגדרות של מוסדות, והם קוראים להם extractive institution ו-inclusive institution. מוסד מכליל ומוסד מדיר. ואז אנחנו שואלים את השאלה, מה זה מוסד מכליל ומה הוא מוסד מדיר, אוקיי? כאשר האינטואיציה היא מאוד מאוד ברורה. כל נוהג שהוא מדיר אנשים והוא שמור לאליטה יותר קטנה, הוא מוסד מדיר. כל נוהג ומנהג ומבנה שמאפשר לכמה שיותר חלקים באוכלוסייה לבוא ולהשתתף בו וליהנות ממנו, הוא מוסד מכליל.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אוקיי, אז מה מהשניים גורמים לצמיחה, או גורמים בכלל לאומות מסוימות להצליח ולאומות מסוימות להיכשל?
אוקיי. אז בעצם הספר, כמו שהיה לנו את השאלה הגדולה של רובים חיידקים ופלדה, מדוע הספרדים הגיעו לבני המאיה ולא הפוך, אז גם פה הספר שואל שאלה את בסיס, נקרא לזה, שאלת בסיס מאוד מאוד ראשונית, שאומרת, ששואלת, מדוע המהפכה התעשייתית התרחשה באמצע המאה ה-18, ומדוע התרחשה דווקא בבריטניה, ולא באף מדינה אחרת?
כן, האמת היא שסתם לגבי, אם אנחנו כבר מתחילים לדבר על מוסדות, אז הרבה אנשים לא חושבים על בריטניה כאיזו מדינה מאוד פתוחה, בגלל שיש להם אצולה, אבל לא יודעים שאם אנחנו משווים במאה ה-18, במאה ה-17, את האצולה האנגלית לאצולה הצרפתית, אנחנו רואים שהאצולה האנגלית, כאז גם היום, מכניסה לתוכה כל מיני אנשים שהם אוטסיידרים, וזה ממש אצולה שהיא חצי פתוחה כזאת. זאת אומרת, דיוויד בקאם הוא מצטיין בכדורגל, אז הוא הופך להיות פתאום סר דיוויד בקאם, או אלכס פרגסון מצטיין בלאמן בכדורגל, אז הוא פתאום הופך להיות סר אלכס פרגסון, והוא אציל. זאת אומרת, הוא הופך להיות חלק מהשכבה שהולכת לה בארמון בקינגהם ויכולה להראות את פניה בציבור האצילים, ולעומת זאת, האצולה הצרפתית, אם אין לך את הדם הנכון, אכלת אותה, זה הולך עד כדי כך קיצוני ש... גם מלכת אנגליה, הבתולה הנודעת ויקטוריה, כשהיא צריכה ללחם נגד הספרדים, אז היא לא לוקחת כמפקדי ספינות את האצילים שלה, אלא היא אומרת, טוב, יש פיראטים, הם טובים בדבר הזה שנקרא לחימה ימית, אני אקח אותם כמפקדי ספינות, אני אקח אותם, אני אפילו למנה חלקם לאצילים, למרות שהם אנשים גסי רוח, שכמו בכל סרטי הפיראטים, נותנים גרפסים בציבור, שזה לא בדיוק מנהג אצילי, ובאמת היא מנצחת, היא מנצחת את המלך של ספרד שרוצה לפלוש לאנגליה, ומאז בעצם אנגליה הופכת להיות המעצמה האימית מספר אחת בעולם.
בדיוק ככה, זאת אומרת, אנחנו רואים פה בדיוק מה שתיארת לגבי הכניסה לתוך האצולה. האצולה היא בעצם מוסד, כן?
ואנחנו... מוסד מדיר.
מוסד מדיר.
בבסיס שלה.
בבסיס שלה. זאת אומרת, המצב הזה של מה שאמרת על אלכס פרגוסון, כן, ודייוויד בקאם, האם יכלנו לדמיין אותו באצולה הצרפתית? האם יכלנו לדמיין אותו בבית רומנוב של רוסיה? אני לא חושב. זאת דוגמה, אגב, שהוא לא מביא בספר, אבל זאת דוגמה שממחישה בצורה מאוד מאוד טובה.
כן, כולנו מכירים אותם פשוט.
נכון. עכשיו, למה זה קרה בבריטניה? כי בבריטניה אנחנו רואים בעצם עד לפני שנת 1000, נקרא לזה, בריטניה הייתה אי קטן, כושל, עני, חסר חשיבות. כן, האימפריה הרומית, חומת אדריאנוס הגיעה לשם, לאחר מכן גם חומת אנטונינוס, כן? בגדול לא השאירה שום רושם, שום מוסד, שום מסורת, שום מבנה שאנחנו יכולים להתפאר בו ולהגיד, וואו, באנגליה שלפני שנת 1000 היה משהו, אבל פתאום משנת 1200 מתחיל לקרוא איזשהו תהליך הדרגתי מאוד באנגליה, אבל שנמשך ומגיע לסיוע במהפכה התעשייתית. אנחנו רואים את זה במגנה קארטה, שזה פתאום מוסד מכליל. כמובן, אם היום אנחנו נסתכל על מגנה קארטה ועל הקמת הפרלמנט הבריטי, אנחנו נגיד, אוי ואבוי, כן? זה לא הדמוקרטיה המערבית שאנחנו רגילים אליה. אבל באותם שנים, זה היה מוסד מכליל בצורה בלתי נתפסת. פתאום שיש למלך אבסולוטי, כן? מגיעה קבוצה של אנשים, אליטיסטים אמנם, אריסטוקרטים אמנם, שאומרים לו, אתה לא יכול יותר להטיל מיסים בלי להתייעץ איתנו. איזה מלך היה מסכים לכזה דבר?
כן, אין מיסים ללא ייצוג, וגם על זה בעצם קמה ונפלה המהפכה האמריקאית.
נכון, זה כבר הגיע 600 שנה אחרי.
הטענה שלהם, אנחנו מדברים בשם המגנה קארטה, בשם זה מסורת ארוכת שנים, ואנחנו לא מוכנים שימסו אותנו מאנגליה, בלי לתת לנו ייצוג בפרלמנט הבריטי.
נכון, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות מוסד מדיר מאוד, אבסולוטי מאוד, שהכוח שלו מתחיל להיות מועבר למוסד אחר. וזה הפרלמנט. המלך קיבל על עצמו אחרי התקופת המגנה קארטה, הוא קיבל על עצמו בעצם נוהג חדש, שהוא לא יכול להטיל מיסים חדשים בלי לכנס את הפרלמנט. אז מלכים, כמובן, הם לא שונים אם הם בריטים, קונגולזים, רוסים, או מבני המאיה. הם אותם מלכים רוצים את אותו כוח אבסולוטי, כן? אבל, והם ניסו באמת, המלכים האנגלים ניסו באמת לא לכנס את הפרלמנט. בתקופות שלאחר מכן. אבל מה שקרה זה שאנחנו רואים איזושהי סחף במוסדות הבריטים, שמתחיל במגנה קארטה, שממשיך בהקמת הפרלמנט, שאחרי זה עובר למלחמות האזרחים האנגלית, אוקיי? לאחר מכן המהפכה המהוללת, שבו הפרלמנט מחליט מי יהיה זהות המלך, הוא לא מבטל את בית המלוכה, כמו שראינו בצרפת. הוא פשוט מחליט מי יהיה המלך. כשהמלך מגיע, וויליאם מאורנג', הוא הרבה יותר חלש. ואז אנחנו רואים בעצם איזשהו סחף מוסדי לכיוון מכליל, לכיוון של ייצוג ולכיוון של הכללת יותר ויותר אוכלוסיות לתוך המוסדות הפוליטיים.
כן, אבל עד כאן דיברנו על המוסדות הפוליטיים, אבל זה לא מסביר עדיין את התשובה לשאלה שאתה שאלת, זה למה דווקא באנגליה מצליחה כל כך המהפכה התעשייתית, כי אנחנו יודעים שהפוליטיקה היא הרבה פעמים דבר שהוא בנפרד, והכלכלה או היזמות, היא דבר אחר, והיזמות הבריטית לא התחילה מלמעלה מהשכבת הצולה, היא התחילה מלמטה, מכל מיני יזמים קטנים שהצליחו בדרך לא דרך לגייס להם הון מכמה אנשים, ולפתוח איזה מפעל, לקדם את ההמצאה שלהם, אולי לרשות הפטנט אצל המלכה, זה כן מוסד שהוא חצי פוליטי, כי הבריטים היו מהראשונים שנתנו את מוסד הפטנטים, ובעצם אפשרו לקבל מונופול חוקי על המצאה לתקופת זמן מסוימת, אבל מה בין ההיבט הפוליטי אליו דיברנו עד עכשיו בכמה דקות האחרונות לבין ההיבט הכלכלי?
הקשר הוא הדוק מאוד, כי המוסדות הפוליטיים משפיעים על המוסדות הכלכליים. כמו שיש לנו מוסדות מדירים ומכלילים ברמה הפוליטית, יש לנו מוסדות מדירים ומחלים גם ברמה הכלכלית. זאת אומרת, היכולת לסחור. מסחר הוא אולי אחד מהפקטורים הגדולים ביותר לשינוי כלכלי, נכון? אנחנו לוקחים סחורה מאזור מסוים שהיא זולה יותר, מעבירים אותה לאזור מסוים שאפשר למכור אותה ביוקר. המסחר היה...
כן, אבל גם היכולת למכור את הזמן שלנו, גם זה מסחר. זאת אומרת, כמעט כל דבר הוא מסחר. גם אתה, שבאת לכאן הבוקר, בשביל שנוכל לשוחח, שחרת בזמן הנחמד שלך עם אשתך והילדים באיזה בית קפה תל אביבי, ואמרת לו, אני רוצה לבוא לפה, ויותר חשוב לי להתכונן לשיחה הזאת ולקיים אותה. מסחר זה כל טרייד-אוף בין משהו שבחרתי לא לעשות למה שבחרתי כן לעשות. והגבלה ממשלתית על היכולת הזאת, שאני יכול להחליט מה יותר חשוב לי ומה פחות חשוב לי, כמובן, כמובן מקטינה את היכולת שלנו להתפתח כחברה, את הצמיחה וכל מיני דברים כאלה.
נכון. זאת אומרת, פה אנחנו רואים את הקשר בין המוסדות הפוליטיים למוסדות הכלכליים. ברגע של המוסד הפוליטי יש יכולת להגביל את היכולת שלך לסחור, בזמן שלך, בכסף שלך, ביכולות שלך, אנחנו מתחילים לראות שקיעה כלכלית ולאחר מכן גם פוליטית. ברגע שהמוסדות הופכים להיות מכלילים, לשליטים, למדינה, יש פחות יכולת לשלוט על התוצרים שלך, לך כאדם פרטי יש המון המון תמריצים ללכת להתקדם. וככה בעצם במוסדות מכלילים רותמים את הכישרון הכללי באוכלוסייה, רותמים כמה שיותר כישרון באוכלוסייה, ומאפשרים למדינה לסגשג. בעוד שמוסדות מדירים בדרך כלל רותמים רק חלק קטן מאוד באוכלוסייה, את האליטה. את האליטה שסובבת את השליט, היא נותנת, אנחנו רואים הרבה מאוד דוגמאות בהיסטוריה, גם באנגליה, של מלכים אנגלים שנתנו מונופולים, העניקו מונופולים על מסחר בצמר, על מסחר בקוטנה, על מסחר בזכוכית.
על חוק הדגן המפורסם.
חוק הדגן המפורסם הוא בעצם אחד האירועים המשמעותיים ביותר, שאפשרו להרבה מאוד בריטים לעבור למרכזי הערים, ולהשתתף בתיעוס של בריטניה.
כן, רק שברור, ביטול חוק הדגן המפורסם, זה מה שאפשר את התיעוס, לא נכון, חוק הדגן. עכשיו... חוק הדגן היה חוק שנתן מונופול רק למי שיצר דגן בתוך בריטניה, בעצם לגדל דגן, ולא אפשר יבוא דגן במקומות אחרים.
נכון, זאת אומרת, למה זה קרה? כי בעצם השליט באותה תקופה ניסה לתת מונופול לבעלי האדמות. עוד פעם, אנחנו רואים פה מוסד מדיר. לעומת זאת, אם אני רוצה עכשיו לקנות את הדגן שלי איפה שאני רוצה, אוקיי? אז הוא מוסד שהוא יותר מכליל. עכשיו, למה הם עשו את זה? הם עשו את זה כי בעצם בעלי המפעלים היו קשורים למחיר הדגן. כי אם בעלי המפעלים היו צריכים, שבדיוק התהוו בבריטניה, היו צריכים לתת מזכורת. המזכורת תלויה ברמת היוקרה, היוקרה של המזון, נכון? ופה ברגע שהם היו קשורים כבר למחירי הדגן המופקעים של בעלי האדמות נוצר חיכוך, וברגע שנוצר חיכוך השאלה היא לאן זה נופל, לאיזה כיוון, האם זה נופל לצד המכליל או האם זה נופל לצד המדיר.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
דוגמה נוספת שאנחנו רואים בצורה מאוד יפה, זה מה שקורה בעצם בדרום אמריקה. יש לנו את הספרדים שמגיעים לשם ככובשים, ומגלים... בהתחלה שהם יכולים לסחור ולעשות כל מיני פעולויות עם רצון ושיתוף פעולה יחד עם המקומיים. הם בעצם סוחרים עם אותם שבטים, אותם אימפריות, עם האינקה ועם המאיה, ובהתחלה הם לא כל כך נלחמים איתם. זאת אומרת, הם לא רואים אותם קיום והם לא רואים אותם קיום, ויש שם איזה משהו נחמד שקורה ביניהם, והספרדים מאוד מתרשמים מכל הזהב. ובשאלה מסוים הספרדים מחליטים לקחת את חרבות הטולדו שלהם מהפלדה הטובה ולהתחיל לכבוש את היבשת. ומה שמיוחד בכיבוש הזה, זה שהם לוקחים חברה היררכית מאוד, של אימפריות מאוד 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 ריכוזיות, שנשלטות על ידי קבוצת אליטה זעירה של כל מיני כהני דת, בין באינקה ובין במאיה, וכובשים אותם ומשאירים את אותו מבנה היררכי, שפשוט במקום שיהיו אותם קיסרים, או לא יודע איך לקרוא לאותם שליטים, בלשון שלהם, במקום שיהיו אותם שליטים ריכוזיים מבני המקום, יש שליטים ריכוזיים מבני ספרד. ואנחנו רואים ש... גם ספרד שהביאה לשם הרבה מאוד מהטכניקות והטכנולוגיות והשיטות הכלכליות והיכולות חציבה של זהב וכל הדברים האלה, עדיין דרום אמריקה נשארה מאוד מאוד ענייה, אולי אפילו עד היום, ענייה יחסית לצפון אמריקה. מה קורה בצפון אמריקה?
אז זה, האמת שזה אחד החלקים המעניינים של הספר, כי בעצם הסמגולו ורובינסון לוקחים את הטיעון המרכזי של ג'רלד דיימנד והופכים אותו נגדו. אוקיי? אז זה נכון שהספרדים היו הרבה יותר מפותחים והגיעו ללטין אמריקה. אבל קרה משהו מאוד מעניין ב-500 שנה שלאחר מכן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על דרום אמריקה מול צפון אמריקה, עד שנת 1500, אנחנו רואים שדרום אמריקה היא מדינות הרבה יותר עשירות, הרבה יותר מפותחות, הציביליזציות הגדולות, האינקה, המאיה, הצטקים, כל החבר'ה האלה היו בדרום אמריקה, הם לא היו בצפון אמריקה. מה היה בצפון אמריקה? ארצות הברית וקנדה של היום?
כלום, שממה.
שממה. לא ציביליזציות, לא פיתוח, לא ערים, לא תהליך של איור. תהליך של איור זה בעצם חלק מהמהפכה הנאוליתית, חלק מהמהפכה החקלאית, אוקיי? זה אולי השלב הראשון בשביל להגיע לאחר מכן למהפכות היותר מתקדמות של מהפכה תעשייתית, טיוס ומודרנה. אז אנחנו רואים שעד 1500 דרום אמריקה מאוד מאוד מסגשגת ועשירה ביחסים של אז, כן? וצפון אמריקה אנחנו רואים שממה. מה קרה שפתאום התהפך העושר? תוך 200-300 שנה פתאום הכל התהפך. איך יכול להיות? זאת אומרת, הטיעון הזה שג'רד דיימן שמביא מרובים חיידקים ופלדה, שבהם הספרדים היו הרבה יותר מפותחים מכל מיני סיבות, אנחנו רואים את אותו טיעון לא מחזיק בין צפון אמריקה לדרום אמריקה.
אז מה הסיפור? מה קורה בצפון אמריקה? הכובשים האירופאים, גם, שוב, זה אותם כובשים. ובמקום ספרדים ופורטוגזים, אז יש לנו את הצרפתים ואת האנגלים בצפון אמריקה.
נכון.
מה, הם באו בגישה אחרת?
זאת אומרת, קודם כל הם לא באו בגישה אחרת, כי אנחנו ראינו, ואנחנו באמת רואים בצפון אמריקה יותר אנגלים, ובדרום אמריקה יותר ספרדים ופורטוגזים, אוקיי? אבל התפיסה של הקולוניאליסטים שהגיעו, או המתיישבים שהגיעו לעולם החדש, הייתה אותה תפיסה. כשהספרדים הגיעו לאמריקה הלטינית, הם עשו דבר מאוד מאוד פשוט. הם השתלטו על האליטה המקומית, החליפו אותה באליטה ספרדית, והמשיכו את אותם מוסדות מדירים, אוקיי? האליטה של בני המאיה ובני האינקה, הייתה אותה אליטה שהייתה מורכבת אליטה אריסטוקרטית נקרא לזה, נסיכים, נסיכות, ששאבו מיסים ואושר מהציבור, וככה בעצם הם בנו את הערים הגדולות של בני המאיה ובני האינקה. כשהספרדים הגיעו, הם פשוט החליפו את האליטה הזאת באליטה ספרדית. כשהבריטים הגיעו, קודם כל המוסדות הבריטים היו טיפה שונים מהמוסדות הספרדים. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים כבר שהבריטים מגיעים במאה ה-16 לצפון אמריקה, אנחנו כבר אחרי המגנה קארטה, אחרי הקמת הפרלמנט, כן? אחרי הרבה מאוד דברים. עדיין, בית המלוכה הבריטי לא היה כל כך שונה מבית המלוכה הספרדי באותם שנים. ההבדלים היו מאוד מזערים. אבל, כשהם הגיעו לשם, הם הגיעו בעצם לאזור שלא היה בו ציביליזציה, אזור שלא היה בו אליטה שהיה אפשר להשתלט עליו. הבריטים מאוד היו שמחים להשתלט על איזושהי אליטה ולהתחיל לשעבד את האוכלוסייה, אבל לא הייתה כזאת בצפון אמריקה. ובעצם הם היו צריכים להתחיל ולפתח הכל מאפס. ברגע שהם התחילו לפתח הכל מאפס, הם התחילו להתקל בהרבה מאוד בעיות של פיתוח מדינה מהבטם אפ, מה שנקרא.
ולכן גם מוסדות שלהם היו מוסדות שהיו חייבים להיות מוסדות מכלילים, כי בעצם בחקלאות אתה צריך לתת לחקלאי יותר טוב להתפתח ולאפשר לעצמך, לאפשר יבול. סתם, הרבה אנשים לא יודעים על הדברים שקרו שם בראשית ההתיישבות בצפון אמריקה, הדברים הם באמת מחרידים. אני לא זוכר את המספרים מדויקים, אבל סדרי הגודל הם כן נכונים. הגיעו קבוצה של בערך 600 מתיישבים סביב שנת 1500 לצפון אמריקה, ורצו להקים שם איזשהו כפר, התיישבות חקלאית בוירג'יניה, ואת החורף שרדו 40. 40 מתוך 600, זאת אומרת, פחות מאחד לכל 10 שרד את החורף, אפילו שהם הביאו אתם צידה על הדרך, אפילו שהם הביאו איתם אוכל בספינה, זאת אומרת, הם התכוננו לחורף קשה, הם ידעו שלא יהיה להם פשוט, אבל הם מתו ברעב, כי האוכלוסייה המקומית לא הייתה ניתן לשדוד אותה, כי גם לה לא היה הרבה, והיה עוני מאוד גדול בצפון אמריקה, ולכן גם הדלילות אוכלוסין, כי הם לא עברו את המהפכה התעשייתית, והם לא היו חברה ריכוזית. וברגע שיש לך את הדבר הזה, אז אתה אומר, אוקיי, אני והאינדיאנים בעצם באותו צד, אפילו שהם נלחמו באינדיאנים בצורה מאוד קשה בהמשך. אבל הם הבינו שאם לא ידאגו לעצמם וידאגו לפתח פה מדינה מאפס, ולעשות את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אז לא יעזור כל נקרא לזה, שוד ותיקות של המתיישבים החדשים. אם בא מתיישב חדש, אחר אתה מתעלל בו ולוקח אותו כעבד, או עושה דברים כאלה ואחרים, זה לא עוזר. אתה חייב שכולם יעבדו הכי קשה שאפשר, רק בשביל להתחיל לשרוד ביבשת החדשה בצפון אמריקה, בניגוד לדרום אמריקה.
אנחנו מבינים את זה היום, הם לא הבינו את זה אז. זאת אומרת, המתיישבים, ההתיישבות בצפון אמריקה, הייתה מאוד מאוד דומה למתיישבות הספרדית בדרום אמריקה. ההבדל היה, זאת אומרת, כשאנחנו רואים את הכרונולוגיה של ההתיישבות הבריטית בארצות הברית של היום, כן? אנחנו רואים הבאה של מתיישבים. בהתחלה הם הביאו צורפים בכלל, ואנשים שמתעסקים בזהב. למה? כי הם חשבו שזה יהיה כמו עם הספרדים. יתפסו את האליטה המקומית, ישתלטו על מרבצי הזהב והכסף, ויוכלו לשלוח מטילי זהב הביתה, כן? הם הבינו שזה לא קורה. ההתיישבות, כמו שאמרת, פשוט נכחדה. כן? לא עבר חורף, וכבר 90% מהאנשים מתו או רעבו. אז הביאו עוד מתיישבים, הפעם הביאו מתיישבים של נפחים, וחקלאים, ואנשים שיודעים לעשות כלים. גם התיישבות הזאת לא שרדה, אנחנו רואים הרבה מאוד גלגולים. לאחר מכן הגיעה התיישבות עם הרבה יותר, מה שנקרא, התחתית החברתית של אנגליה של אותה תקופה, על מנת שיהיה אפשר לשעבד אותה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא קשור אם אתה בריטי או ספרדי. בסופו של דבר, השליט רוצה לשלוט, והשליט רוצה את הכוח האבסולוטי, אוקיי? והם מנסים, אם הם לא יצליחו להשתלט על אוכלוסייה מקומית, הם מביאים אוכלוסייה, כן? אנגלית, מלונדון, מהפחים ומהביוב של לונדון, בשביל שתעבור לארצות הברית או לצפון אמריקה של אז. מה לדעתך קורה? כמובן, הכל נכשל באותה דרך. מתי זה מתחיל להצליח? כשהמתיישבים מבקשים זכויות. כשהמתיישבים מבקשים להיות חלק מהתהליך הפוליטי והכלכלי של המדינה.
או יותר נכון, כשהם לא מבקשים שהם מתחילים להתנתק מאנגליה, חוץ מאשר בתרבות ובמנהגים ובמסורת שהם באו איתם מהבית ובטכניקות, אבל הם אומרים לאנגליה, תזמיחי אותנו. אני לא רוצה פקודות מהמלך, אני לא רוצה פקודות מהקפטן הזה או מהקפטן האחר, שיהיה פה עכשיו ראש המדינה. אני רוצה פשוט להקים איזו התיישבות חקלאית, איזה יישוב, איזה עיר, איזה כפר, ואני לא צריך פקודות מאנגליה, הפקודות יינתנו פה מבפנים באיזה דרך דמוקרטית פנימית שלא כל כך קשורה למה שהמלך האנגלי רואה ממרחק של אלפי מיילים.
נכון, אבל זה הסתכלות שהיא קצת רטרוספקטית להיום. אם אתה חושב על אז, אותו עיקר לא באמת חשב על האנגליה, מבחינות תמיד היה מלך, וזה לא היה איזושהי מציאות שהוא רוצה לשנות, או יכול לשנות. אבל המציאות של האדמה שלי, מה אני יכול לעשות איתה? האם אני יכול לקחת את האדמה הזאת ולמשכן אותה בבנק, לקבל הלוואה, לקנות כלים יותר גדולים? אלה המוסדות הכלכליים שהיו חשובים לו באותו רגע. ובשלב הראשון, המלך אמר, מה פתאום? כל האדמה היא שלי, אתם עושים מה שאני אומר לכם. ברגע שהקפטנים של אותה התיישבות, המנהיגים של אותה התיישבות הבינו שהחורף מגיע, ואם אנחנו לא נמריץ את התושבים להתחיל לגדל מזון, אנחנו כולנו נקבע ברעב, גם האליטה וגם התחתית. ואז אותה אליטה התחילה להבין שהיא צריכה לתת תמריצים אמיתיים לאוכלוסייה. ומאותו רגע אנחנו רואים היפוך עושר מושלם. מאותו רגע אנחנו רואים את ארצות הברית הולכת והופכת להיות מדינה עשירה, משגשגת, חברתית, כלכלית, צבאית, ואנחנו רואים את מקסיקו, שהייתה מרבץ העושר של העולם, כן? כמויות הכסף במכרות של סן לואיס פוטוסי, או במכרות של הקטקס, היו עושר בלתי נתפס, שלא היה קיים באמריקה באותה תקופה. אנחנו רואים פתאום היפוך עושר מושלם, ואת ארצות הברית הופכת להיות המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ואת מדינות אמריקה הלטינית הופכות להיות המדינות הנכשלות ביותר בעולם.
עוד הוכחה שאנחנו יכולים לתת לתקיפות של המשקפיים שנותנים לנו רובינסון והסמגולו, זה שבעצם אם אנחנו לוקחים אומה אחת שנפרדה לשתי שיטות שלטוניות נפרדות, לשתי שיטות שלטוניות נפרדות שיש להם מוסדות שונים אחד מהשני, ושאין שם עכשיו איזשהו אקלים שונה, איזה שהם טכניקות חקלאיות שונות, איזה שהם זנים כאלה ואחרים של צמחים או נהרות, אז אנחנו רואים את השוני הכי גדול. ואנחנו רואים את זה גם בגרמניה המזרחית ומערבית, וגם בקוריאה הצפונית והדרומית, שהן שונות אחת מהשנייה בכל דבר ועניין, כולל ברמה הכלכלית, וגם ברמה של העושר של האנשים, וברמות אחרות חברתיות, ואפילו בסתם אחוזי הפלות, כמה מחסנים ילדים, כמעט בכל דבר אנחנו רואים הבדלים, אפילו היום, בין גרמניה המזרחית לגרמניה המערבית, ביזמות, בלאן מאגרים מעדיפים להגיע, וכו וכו.
נכון. בעצם, אחת הדוגמאות המרתקות, היא או גרמניה, מזרח ומערב בתקופה של ברית המועצות, או קוריאה, צפון ודרום של ימינו. אז אנחנו רואים מדינה כמו קוריאה או כמו גרמניה, מדינה עם אותה תרבות, אותה היסטוריה, כן? בגרמניה עד לפני כמה שנים, לפני חלוקתה של גרמניה, כן? אנחנו ראינו אותה מגיעה לאיזשהו שיא, שיא שלילי אמנם, אבל שיא צבאי, חברתי, טכנולוגי, כן? עד היום החברות הגרמניות, החברות הגרמניות, הן חברות שידועות ביכולות הטכנולוגיות שלה. ואנחנו רואים, ברגע שהיא מתפצלת למזרח ומערב, אנחנו רואים תחילה של דעיכה במזרח, כן? החברות הופכות להיות באמת ברמה מאוד נמוכה, המוצרים שהיא מייצרת לא נמכרים באף מקום בעולם, חוץ מבגוש המזרחי, ולעומת מערב, לעומת מערב גרמניה שהולכת ומסגשגת. צפון ודרום קוריאה, אותו דבר. למה? למה זה קורה? זאת אומרת, ברור שלשניהם היה חיטה, לשניהם היה דגן, שור הבר בויית כבר כמה מאות שנים לפני כן.
ושתיהן היו אומה ברמה כלכלית מאוד 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 דומה לפני הפיצול הזה.
נכון.
זאת אומרת, הם התחילו מאותה נקודת פתיחה, מאותה תרבות בנקודת הפתיחה, והשוני היחידי הוא בעצם השלטון.
נכון. ופה אנחנו מגיעים בעצם ללב של הפרדיגמה, וגם הכוח שהיא נותנת לנו גם לחזות לעתיד. הדיון הזה בין מוסדות מכלילים ומדירים, או מוסדות כלכלי, ההשפעה של מוסדות פוליטיים ומוסדות כלכליים, הוא השפעה מאוד מאוד עמוקה. ברגע שיש לנו מוסדות פוליטיים מכלילים, הם מאפשרים מוסדות כלכליים מכלילים, אוקיי? זאת אומרת, מאפשרים לכל אדם לסחור בזמן שלו, ביכולות שלו. ברגע שהאדם עושה את זה, הוא מתחיל להגיע לרווחה כלכלית. כשהוא מגיע לרווחה כלכלית, הוא הופך להיות אליטה כלכלית, ואז הוא דורש עוד זכויות פוליטיות. והדבר הזה הולך ומתגלגל, הולך ומתגלגל, וזה מה שנקרא מעגל הקסם של הדמוקרטיה. אנחנו רואים יותר פלורליזם, יותר דמוקרטיה, בין כלכלה, האינטראקציה הזאת בין כלכלה לפוליטיקה. אבל ברגע שיש לנו מוסדות מדירים, הם לא מאפשרים התפתחותם של מוסדות כלכליים פלורליסטיים או מכלילים. אוקיי? ואז אנחנו רואים בעצם את המוסדות הפוליטיים מנסים להכריח את הכלכלה ולנסות לשאוב ממנה כמה שיותר עושר. איפה הדוגמה הזאת מרתקת? אם אנחנו מסתכלים על סין ואנחנו מנתחים אותה בפרדיגמה הזאת של מוסדות מדירים ומכלילים. בעצם סין של מאו צטונג, אנחנו לא נלך הרבה מאוד אחורה. אפשר, הספר הולך ונותן הרבה מאוד דוגמאות עוד מהשושלות של צ'ינג והשושלות של קינג. אבל אם אנחנו לוקחים שצין מהתקופה של מאו, אנחנו רואים מדינה מאוד מאוד נכשלת. ואז דנג שאופינג עושה משהו מאוד מעניין. הוא מתחיל לפתוח את המוסדות הכלכליים, אבל לא פותח את המוסדות הפוליטיים. זאת אומרת, במוסדות הכלכליים אתה יכול לפתוח חברה, אתה יכול לקחת הלוואות, אתה יכול להתפתח, להפך. עוד פעם, במונחים של סין של אז, כן, כמובן לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל ביחס למדיניות הכלכלית של מאו, זאת מדיניות הרבה יותר מכלילה, הרבה יותר פלורליסטית, רפורמה מסוימת גם בתחום המקרקעין, ואנחנו רואים התפתחות חדה מאוד של סין. אבל היום אנחנו מגיעים לנקודה שהמוסדות הפוליטיים לא רוצים להיפתח. זאת אומרת, אנחנו רואים את המוסדות, את האליטה הכלכלית החדשה שמגיעה וצוברת כוח, ג'קי מה באליבאבא וחברות נוספות, ופתאום הם מבקשים פתחון פה, הם מבקשים זכויות פוליטיות, הם מבקשים זכויות ייצוג. המפלגה הקומוניסטית אומרת, רגע, עד לפה אנחנו פתחנו את המוסדות הכלכליים, אנחנו לא פותחים את המוסדות השלטונים. ופה אנחנו צפויים למאבק בין המוסדות הפוליטיים הסגורים, המדירים, לבין המוסדות הכלכליים הפתוחים.
אז אתה מציג פה איזשהו סוג של, נקרא לזה, שאלה, שאני חושב שהרבה מאיתנו שואלים את עצמנו, מה יקרה עם סין, מה יקרה עכשיו במאבק הזה בין החופש שהם נתנו לתושבים ולעשירים החדשים, כפי שהם לרוב נקראים באיזה שפת גנאי, נבורישים, לבין אותם שליטים של המפלגה הקומוניסטית, שגם שולטים בטכנולוגיית מעקב מאוד מאוד מפותחת. וגם עכשיו מתחילים איזושהי לחימה גם ביולוגית דרך וירוס הקורונה וגם מבחינה צבאית נגד כל העולם בעצם בשביל להיות השליטים החדשים של העולם אחרי 100 שנות ההשפלה.
נכון, זאת אומרת אנחנו רואים פה פרדיגמה שנותנת לנו שני עתידים אפשריים, אוקיי? עתיד אחד, וזה היופי אני חושב בפרדיגמה כשהיא נותנת לנו את המשקפיים להסתכל על ה... מציאות בצורה הזאת.
הפרדיגמה של הספר. זאת אומרת, הספר נותן לנו כלים להסתכל ולנסות להבין מה עומד לקרות עם סין.
נכון. אם הספר צריך לחזות, או המחברים של הספר צריכים לחזות מה יקרה עם סין, והם מדברים על סין, יקרה אחד משני דברים. או שהמוסדות הכלכליים המכלילים ינצחו, ואז הם ישנו את המפלגה הקומוניסטית, ואנחנו נראה דמוקרטיזציה, אוקיי, בסין. או שיקרה דבר הפוך, שהמוסדות המדירים, הפוליטיים ינצחו, ואז הם בעצם יחנקו את הכלכלה. ואז מה שאנחנו נראה זה פשוט דעיכה כלכלית של סין. זאת אומרת, אנחנו לא נראה את המעצמה שאנחנו עתידים לראות, אלא איזושהי דעיכה הולכת, אולי איטית בהתחלה, כמו שראינו בברית המועצות, שהרבה מאוד מדענים חשבו, הרבה מאוד כלכלנים ראו את ברית המועצות כאיזשהו העתיד כבר כאן, כן? ופתאום הכל נעצר בשנות ה-90.
אז אתה בעצם אומר שהמצב הקיים כיום שיש גם סגסוג כלכלי מאוד מאוד גדול, והצלחה כלכלית והצלחה בינלאומית, ורכישה של חברות בינלאומיות, ולקיחה של טכנולוגיות, ואפילו התנובה הקטנה שלנו הם קנו, זה משהו שלא יכול להימשך לאורך זמן. זאת אומרת, או שהפוליטיקה תנצח של המוסדות המדירים, או שהיזמות הפרטית תנצח, שזה המוסדות המכלילים. אבל מצב כמו כיום שיש שתי מערכות, זו לצד זו, כמו שהם אוהבים לקרוא לזה, על מה שקורה בהונג קונג.
היברידית.
כן, היברידית, שיש מצד אחד ממשלה אחת, אבל שתי שיטות, אז זה לא יכול לקרות לאורך זמן, ומישהו מהם ינצח. ואם המפלגה תנצח ותלך בדרך האלימה שלה והמדירה שלה, אז היא לא תוכל להמשיך לפתח כזה חיל ים מפואר ואדיר שנשען על סגסוג כלכלי ותעשייתי גדול, כי היא פשוט תחנוק את המדינה מחדש.
נכון, זאת אומרת, אנחנו רואים כבר עכשיו את המוסדות הפוליטיים המדירים שמצליחים בעצם במאבק בשלב הזה, כן? הם מצליחים לאכוף את החוקים שלהם בשלב הזה, ואנחנו נתחיל לראות איזושהי דעיכה של הכלכלה הסינית. זאת אומרת, בסופו של דבר, הציבור הפרטי, זה שיושב בבית, אומר, רגע, לא שווה לי לפתח חברה, לקחת את כל הסיכונים עליי, כן? כי מחר בבוקר יבוא איזה פקיד מפלגה, ופשוט ייקח לי את כל העושר הזה.
כן, החוסר ודאות, ובעצם הפגיעה בעיקרון שלטון החוק, שהחוקים יכולים להשתנות מהיום למחר, זה אחד הדברים שהכי הכי הכי מדכאים יזמות, וגורמים לזה שבסופו של דבר, עושר שיכל להתפתח, לא מתפתח, ואז מי שמפסיד מזה הכי הרבה, זה כמובן כל העולם, אבל בעיקר החברה הסינית, שהעושר שבה לא יצא לידי ביטוי, ולא ימומש.
נכון. ואיפה התהליך הזה יועץ? ויקבל תפנית מאוד מאוד חדה, זאת אומרת, עכשיו אנחנו רואים תהליך הדרגתי שהוא מאוד ברור. איפה התהליך הזה יועץ? כשיגיע הערס היצירתי הבא. כשיגיע הערס היצירתי הבא, הטכנולוגיה הבאה שתהיה פורצת דרך, ובעצם תזעזע את המוסדות הפוליטיים בסין, כן? מדינות המערב ייקחו את הערס היצירתי הזה ויעשו אותו חלק מהכלכלה שלו, כמו פייסבוק לצורך העניין, אוקיי? שהפך להיות בעצם במדינות המדכאות, הפך להיות האביב הערבי, ובמדינות המפותחות הפך להיות כלי כלכלי שבעצם הזניק את הכלכלה. אותו דבר בסין. המהפכה הטכנולוגית הבאה היא זאת שבעצם תערער את היסודות של סין, והיא זאת שבעצם תכריח את המוסדות הפוליטיים, או להיות הרבה יותר מדירים, נוקשים ודקענים, או פשוט להפסיד במלחמה הזאת.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
יש לך איזה שהם דוגמאות היסטוריות לזה שהטיעון שלך תקף, לזה שהפרדיגמה או התחזית שלך נכונה? זאת אומרת, אתה כרגע חזית ואמרת שכשתקרה מהפכת הסטית הבאה, מהפכת הסטית דור 4, זאת שתכניס את האינטרנט של הדברים, ואולי זאת שתכניס הרבה מאוד טכנולוגיה של בינה מלאכותית, או טכנולוגיות אחרות שאנחנו עוד לא יודעים עליהן, אז ההרס היצירתי הזה יזעזע את המוסדות בסין, והיא תצטרך להכריע האם פניה לחברה פתוחה או לחברה סגורה. האם יש לך איזה שהם הוכחות היסטוריות מהעבר של דברים דומים שקרו וזעזעו את השלטון שהיה צריך להכריע לכאן או לכאן?
בוודאי. אחד המושגים שהם בעצם מביאים, אסמגולו ורובינסון, זה מושג שנקרא צומת הכרעה היסטורי. צומת הכרעה היסטורי הוא בעצם אירוע שמכריח את המציאות לקבל החלטה, אוקיי? למשל, אם אנחנו מדברים עכשיו בסין, אם אין עכשיו התפתחות טכנולוגית משמעותית, סביר להניח שאנחנו נראה איזשהו תהליך ליניארי, תהליך הדרגתי. אבל במידה ויגיע אירוע הכרעה היסטורי, הוא יהווה צומת הכרעה, ואז המוסדות האלה אנחנו נוכל לראות לאיזה כיוון הם פונים. דוגמה נהדרת זה למשל גוטנברג, המצאת הדפוס. 1440, 1430, מגיע גרמני צעיר, ממציא את מכונת הדפוס. ברור לנו היום ש... המצאת הדפוס הוא אירוע הכרעה היסטורי אדיר, כן? שבעצם שינה את העולם והביא את תקופת הנאורות. אבל באותה תקופה, המוסדות הפוליטיים בכל מדינה ומדינה ובכל אישיות מדינית שהייתה מוכרת באותה תקופה, הייתה צריכה לקבל החלטה. לאן פנינו? אז אנחנו רואים את הפצת הדפוס בכל אירופה, כן? תוך כמה שנים אנחנו רואים בתי דפוס באוקספורד ובמנצ'סטר ובלונדון ובפריז ובדרום צרפת ובספרד, אפילו מכונות דפוס ראשונות כבר באותה מאה, מאה ה-15, אנחנו רואים בפראג ובפולין ובמדינות נוספות במזרח אירופה. אבל האימפריה העות'מאנית, אנחנו רואים פתאום איסור. איסור על הדפסת ספרים, ואיסור אולי אפילו על קריאה של ספרים מודפסים, כן? במיוחד בערבית.
ממש אסור להדפיס. ממש אסור להדפיס. טכנולוגיה הזאת. זה כמו שבסין אסור להשתמש בפייסבוק, אז ככה באימפריה העות'מאנית, אם תופסים אתכם ספר מודפס ולא ספר שהוא בכתב יד, אז אתה נשפט לכך וכך. האמת היא שבאנגליה היה דיון מאוד סוער, סביב הדפוס, בספר של מילטון, ארגופואטיקה, שמילטון טען שאסור לדרוש רישיון על ההדפסה, לא על עצם החזקת ספר מודפס, אלא לא צריך לדרוש לרישיון להדפסה של כל ספר וספר, אלא כל בתי דפוס יכולים להדפיס איזה ספרים שבא להם, והאדם יכול להחזיק כמובן איזה ספר שבא לו, וזה בעצם הראשית של חופש הביטוי באירופה, רעיון שאחר כך מי שביטא אותו בצורה הרבה יותר מפותחת ומתקדמת, היה ג'ון סטיוארט מיל, בספר שלו על החירות, יש לו ממש מאמר שלם רק על חופש ביטוי, שגם אותו שווה לקרוא.
נכון, זאת אומרת, אנחנו רואים בדיוק את צומת ההכרעה ההיסטורית הזאת, מה קרה לו באנגליה? הוא הגיע לפרלמנט, דנו בו, התחיל איזשהו מאבק, כמובן שהאליטה התנגדה, בוודאי, אני מתאר לעצמי שכהני הדת, הכמרים, התנגדו להדפסת ספרים, כי הידע נשמר אצלם, ובסופו של דבר הוכרע לכיוון המכליל. כשאנחנו הולכים לכיוון האימפריה העות'מאנית, אנחנו רואים איסור על הדפסת ספרים משנת 1440, את המצאת הדפוס, עד 1725. זאת אומרת, עד 1725 היה אסור להדפיס ספרים באימפריה העות'מאנית. ההשלכה של זה, ההשפעה של זה הייתה קטסטרופלית. אנחנו רואים שגם בתקופה המקבילה, זאת אומרת, המאה ה-16, ה-17, אנחנו רואים רמת אוריינות של 80% באירופה. כן, אחרי הקמת הדפוס, גם מדינות נכשלות יותר שהדפוס תפס בהם אבל לא כל כך, או שהרמה הכלכלית והפיתוח הכלכלי שלהם הייתה נמוכה כמו פורטוגל, עדיין ראינו בין 20-40% אוריינות במדינות האלה. מה הייתה רמת האוריינות באימפריה העות'מאנית? 3%. אוקיי, זאת אומרת אנחנו רואים את ההבדל. עכשיו אי אפשר להמעיט בערך של האימפקט הזה. בצבא שאתה מייצר, בחברה שאתה מייצר, ביכולות, ויקטור דייוויס הנסון דיבר על תרבות המערב, כן? איך אפשר לדבר על תרבות המערב בלי האוריינות? איך אפשר לדבר על חיילים, הבדל בין חיילים שקוראים לבין חיילים שלא קוראים באימפריה העות'מאנית? ואז אנחנו באמת רואים את האימפריה העות'מאנית הולכת ודואכת, בגלל שאין לה את היכולת התפתחות הזאת, אין לה את היכולת הזאת להגיע לרמות התפתחות שאירופה הגיעה אליה תוך דורות מועטים.
מה שוויקטור דיוויד הנסון מתאר בספר שלו, ניצחון המערב, זה בעצם הכותרת של הספר באנגלית, שזה ניצחון התרבות. והתרבות, לדעת ויקטור דיוויד הנסון, היא הדבר המרכזי שגורם לחברה אחת לשגשג ולחברה אחרת להפסיד. והוא בספר מתאר זה באמצעות קרבות, לכל קרב הוא נותן איזושהי כותרת של תכונה תרבותית, אחד זה חופש הביטוי או האינדיבידואליזם, קרב אחר זה היכולת של חברה להילחם עם צבא העם ולהצמיח לוחמים וגייסות חדשים, דווקא בקרב קנה של הרומים מול חניבל, שמפסידים הפסד צורב לקרטגים, הם מצליחים אחר כך, אחרי כמה שנים בודדות, להצמיח צבא חדש וחזק יותר וגדול יותר, דווקא כי זאת חברה דמוקרטית שלא נלחמת באמצעות שכירי חרב, אלא חברה שמצמיחה את הלוחמים מתוכה, וככה יכולה בעצם לנצח. כמובן, על זה עשינו את הפרק עם יגיל לנקין, שווה להזין, אבל זה היה רק ככה כביאור לדברים האחרונים שאמרת.
יפה, אז קל לנו מאוד ליפול בעניין הזה, בהיפותזה של התרבות, כן? כי יש פה תרבות מערבית והיא מתקדמת, אבל למה התרבות המערבית מלכתחילה היא מתקדמת? אוקיי? ואתה הבהרת את זה בעצמך, שהמוסדות המכלילים, הצבא הרומאי, הוא היה מוסד מכליל. הוא היה מוסד שבעצם לקח את כל העם והכניס אותו לשורותיו. הוא לא היה צבא של אצילים. הוא לא היה צבא רק שגייס.
היו באצילים. זאת אומרת, מעמד הפרשים, היו פלוויים בלבד. לא היו אנשים שהם מעמד הפרשים, לא היו פרשים שהם לא אצילים, ואנשים הביאו את הנשק מהבית. זה היה מוסד מדיר. אבל הגייסות, הרבות והגדולות, הליגיונות האמיתיים, אלה שנלחמו פנים בפנים, בלי סוס ובלי, נקרא לזה, קרב תנועה, אלא עמדו שם בפלנקס, היו אנשים פשוטים שהיו מוסד מכליל כמובן.
כן, אז עוד פעם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים של היום, לא בעיניים של פעם. בעיניים של פעם, אם היית עיקר פשוט, היית מגיע לצבא, היית מקבל אוכל, היית מקבל אימון, בדרך כלל אחרי תקופה של שירות של כמה שנים, היית מקבל גם איזה חלקת אדמה או איזשהו מענק, אוקיי? זה מוסד מכליל בעת העתיקה. כמובן שהיום, אם היו נותנים את אותו דבר לחייל בצבא מערבי, הוא לא היה מקבל את זה, כי אנחנו נמצאים היום ברמת התפתחות הרבה יותר גבוהה. אבל בתקופה הרומית, לפני 2000 שנה, כן, המוסד הזה הוא היה מכליל בטירוף. הוא היה מוסד שבעצם מאפשר להרבה מאוד פשוטי עם לקבל הרבה מאוד, להיכנס בעצם לאיזשהו מוסד, להיות מוכל באיזשהו מוסד, וליהנות מההתקדמות, גם החברתית, גם הטכנולוגית, גם הכלכלית, של המוסד הזה שנקרא צבא הרומי.
אז למי ששואל, למה הזמנתי אותך לפה, מעבר לפתיח שבטח שמעתם בהתחלה, אז אתה פנית עליי בעקבות זה שאתה מאוד התרשמת מהספר הזה שדיברנו עליו לאורך השעה האחרונה, ותרגמת אותו אפילו. באופן עצמאי, וקראתי את התרגום כהכנה לשיחה הזאת, והתרגום כמובן מוצלח וטוב וכיף לקריאה, וגם הרעיונות שבספר מאוד מעניינים, ואתה מזמין אותנו?
אז ככה, אני באמת נתקלתי בספר הזה לפני כמה שנים, בעקבות רובים חיידקים ופלדה של ג'רד דיימן, שהייתה לו תיאוריה מרתקת, והוא גם כן עובר על כל ההיסטוריה, פתאום יצא הספר תשובה הזה, שנקרא Why Nations Fail, של הסמגולו ורובינסון, ונדהמתי לראות שבעוד שרובים חיידקים ופלדה, היה ספר מאוד פופולרי, ותורגם על ידי, ופורסם על ידי עם עובד, Why Nations Fail לא תורגם. לא תורגם, ובעצם הוא לא נגיש לקורא הישראלי. בעוד שאני חושב שזה ספר שבאמת נותן לנו, קודם כל, פרדיגמה מאוד חזקה, נותן לנו סקירה היסטורית מרתקת, והוא נותן לנו גם יכולת לנתח היום מהלכים שאנחנו רואים ביומיום בין הפוליטיקה לכלכלה, מוסדות מסוימים, ומאפשר לנו בעצם לראות לאן פנינו, לחזות את העתיד. ולכן כן, בתקופת הקורונה, כל אחד היה לו קצת זמן, גם לי, ומצאתי את עצמי מתחיל לתרגם את הספר לעברית, כי אני חושב שחשוב מאוד שהוא יהיה נגיש לקוראה הישראלי, לקוראה העברי, וכן, שלחתי לך כמה פרקים כדי שתוכל להתרשם.
אז אנחנו עכשיו מזמינים מי שמכיר בית הוצאה לאור, שיכול להוציא את הספר, שיכול להתעניין בו, לבוא ולקרוא את זה, וזה יכול להיות אחלה, נקרא לזה כרטיס ביקור, הפודקאסט הזה בשביל שיותר אנשים יחשפו לרעיונות האלה, כי באמת יש להם השלכות על החיים של כולנו, והרבה פעמים אני חושב ש... גם למידה של כלכלה וגם למידה של מוסדות ושל היסטוריה, גורם לנו להבין כמה המציאות באמת מורכבת, וכמה שהנטייה שלנו אולי לרכז כוח שלטוני ולגרום לכל ההחלטות להתקבל על ידי איזה מוסד מרכזי שיושב במקום אחד, והוא ינהל את חיינו החל מהחד פעמי ועד השתייה המסוכרת, זאת נטייה מאוד אנושית, מאוד נקרא לזה של אבא, אימא שרוצים לדאוג לילדים, אבל נטייה מסוכנת כשהיא הופכת להיות בסדרי גודל גדולים של חברה שלמה, של חברה של זרים, חברה של מיליונים, ובחברה מסוג זה, הדרך להצלחה עוברת בלאפשר לכל אחד לקבל את ההחלטות שלו, כפי שהוא מבין אותם, גם נראה לנו בעין חיצונית שזה נראה מאוד מזיק ורע לשתות קוס קולה, יחד עם סיגריה טובה על הבוקר.
ברגע שאתה ממקסם את היכולות של כמה שיותר אנשים בתוך העם, אתה בעצם מקבל תוצאה הרבה יותר טובה במדינה. וככה בעצם נוצרות מדינות מסגשגות ועשירות, לעומת מדינות עניות ונכשלות.
תודה רבה, יוני.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.